שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם לרבינו הרמח"ל. אחרי הפסקה מסוימת, אבל אנחנו מתגברים גם על ההפסקות. ובכן, אנחנו בפרק שני של החלק הראשון, העוסק בתכלית הבריאה. הנה התכלית בבריאה. אגב, אנחנו דיברנו על זה פעם שעברה, נדמה לי ש... רמח"ל מדלג באלגנטיות על שאלת עצם הבריאה. איך תיתכן הבריאה? זאת שאלה שהעסיקה מאוד, גם פילוסופים, גם מקובלים, חכמים מכל הסוגים בכל הדורות. איך בכלל המושג של בריאה הוא אפשרי? אבל את רמח"ל זה לא מעניין. לא שאין לו מה לומר על זה, יש ספרות גדולה, ומן הסתם, הרי גם בספר כלך פתחי חוכמה הוא עסק בזה הרבה. אבל מה שמעניין את רמח"ל למעלה מההסברות המטאפיזיות, זה ההסברות המוסריות. לכן כשאנחנו שואלים את עצמנו כיצד הבריאה אפשרית, אנחנו שואלים שאלה פילוסופית. כשאנחנו שואלים מה תכלית הבריאה, אנחנו שואלים שאלה מוסרית. והשאלות המוסריות במסורת של היהדות הן תמיד חשובות יותר מאשר השאלות המטאפיזיות. הייתי אומר יותר מזה. שאלה מטאפיזית שאין לה השלכה מוסרית לא מעניינת אותנו. איך אני יודע? רש"י שואל בתחילת התורה שאלה נפלאה. מה טעם פתח בבראשית? אני חוזר על השאלה. כן? רש"י שואל מה טעם פתח בבראשית? זה מין שאלה הזאת, מה טעם פתח בבראשית? אם היית נותן לאריסטו לקרוא את ספר התורה, ו... אומרים לו, תקרא את זה, תחזיר את זה בעוד שבוע, ותספר לנו, ותספר לנו מה החלק שהכי עניין אותך מכל הספר. מה היה אריסטו עונה? בראשית. כן? כלומר, זה מלמד אותנו כיצד העולם הופיע. זאת השאלה הראשית של הפילוסופיה. מאיפה בא העולם? הנה, בספר בראשית יש תשובה לשאלה הזאת. אז אם כן, ברור שצריך להתחיל... מבראשית, כי זה הדבר המעניין ביותר שיש. והנה רש"י, צר האופקים לכאורה, אומר, לא, אני לא רוצה להתחיל מבראשית. זה שאלה, מה טעם פתח בבראשית. אני, מעניין אותי, דברים מעשיים, החודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה, שנצטוו בה ישראל, אז מה טעם פתח בבראשית? כלומר, שלרש"י יש תפיסה של יהודי. יותר מזה, אם אנחנו מביאים את דברי רבי יצחק, שרש"י מביא, רבי יצחק אומר, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מכך וכך. נשאלת השאלה, מאיפה רבי יצחק, שהוא סך הכל אדם, יהודי, יודע מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל? התורה מתחילה מאיפה שהיא רוצה להתחיל, נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו משהו, הוא יגיד לנו מה הוא רוצה ללמד אותנו. אז איזה מין אמירה הזאת, קצת מוזרה של... הנוצר, היצור, שופט את יוצרו ואומר מאיפה הוא היה צריך להתחיל. יש לכם תשובה לשאלה הזאת? הבנתם את השאלה? לא. אני לא שואל על השאלה, על עצם זה שהוא שואל שאלה כזאת. התשובה היא פשוטה מאוד. רבי יצחק יודע שהתורה היא דיבור. זה כולם יודעים, נכון? וידבר השם, משה לאמור. התורה היא דיבור. והדיבור, לעומת החוכמה, הדיבור מכוון כלפי השומע. אז צריך לראות, למי הופנתה התורה? התורה הופנתה אל היהודים. מאחר והיא הופנתה אל היהודים, יש שאלה ששואל היהודי. אני כיהודי צריך להבין מה זה אומר לי, ואני כיהודי הרי אינני רוצה תוכן מטאפיזי מופשט, כי אם רק תוכן מטאפיזי שיש לו השלכה מעשית או מוסרית, לכן אני שואל, לכן אני אומר, לא רק מה טעם פתח בבראשית, אני אפילו אומר, באמת מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל? אם התורה מופנית לישראל, לא הייתה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ואז השאלה, מה טעם פתח בבראשית, היא הרבה יותר הגיונית. על זה עונה רש"י, יש לזה השלכה מעשית. אלמלא ההשלכה המעשית, פוליטית, תשובה לטענות של אומות העולם, לא הייתה התורה מתחילה מבראשית. ואתם רואים שהתורה היא מלכתחילה דיאלוגית. אבל מה שזה אומר, שהרעיון לדבר על דברים מופשטים באשר הם, זה רחוק מאוד מן התפיסה של היהדות, אפילו מהתפיסה של מקובל כרמחל. בסדר? מה כן מעניין את רמחל? מה התכלית של הבריאה? על הבריאה, כיצד הבריאה תתאחד, נדבר בהקשר אחר, בהזדמנות אחרת, ספר נפש החיים אולי, כלך פתחי חוכמה, אולי עץ חיים של הארי, אבל מה שמעניין אותי כאן זה מה התכלית. עד כאן מובן? אגב, מונחת מאחורי האמירה הזאת, בכותרת, איזה מה שכתוב בתכלית הבריאה, זה אומר שיש תכלית לבריאה. נכון? זה הנחת יסוד של, של הפרק. מהי תכלית הבריאה? מי אמר שיש תכלית בכלל? אולי אין תכלית. אולי אין מטרה. כן, זה גם תפיסה מאוד יהודית, אם כי מצאנו גם בתוך היהדות טענות הופכיות מזה, למשל דעת הרמב״ם, שאין לבקש תכלית לבריאה. כן? כלומר, אל תבקש, אתה יכול לבקש תכלית על חלקי הבריאה, מה משמש את מה. למשל, בעלי חיים משמשים את האדם. אז אם נוכל להגיד שבעלי חיים הם בשביל האדם. אבל לומר שיש תכלית לכללות הבריאה, תשאל השאלה, אומר הרמב״ם, נו, ולמה התכלית? התכלית לתכלית, עד שבסוף יסתיים הכל בכך רצה, או כך בגזרה חוכמתו. ולכן אומר הרמב״ם, המבקש תכלית לכללות הבריאה, גוזר על עצמו חולי ארוך. כך כותב הרמב״ם. לא, כי אין, באמת. כן, כי תכלית, צריך למי לשאול תכלית לתכלית. וזה עד אין תכלית. כן, כלומר, נגיד... נכון, זאת שאלה מעניינת. כלומר, איך הרמב״ם יסביר, אז אם זה כך, אם אין תכלית לכללות הבריאה, למה אני מחפש תכלית? כן? אגב, מי אמר שכדורגל זה תכלית טובה? אבל... כן, האמת היא צריך להפריד את זה לשתי שאלות שונות. מהי תכלית הבריאה בכלל? ומהי תכלית האדם? זה משהו אחר לגמרי. כן, הרמב״ם אומר שיש תכלית לחיי האדם, והיא לדעת את השם, אבל למה השם עשה את כל זה? אל תשאל. כך אומר הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם מפריד את הנושא הזה לשתי שאלות שונות. הבנת מה שאמרתי לך? כן, זאת אומרת שגם אם תגיד שאין תכלית לכללות הבריאה, יש עדיין תכלית לחיי האדם. ולכן השאלה היא בשביל מה אני חי, היא שאלה טובה. בסדר? לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם השאלה הזאת לא יכולה להישאל. רמח"ל כן שואל אותה, ונשאלת השאלה למה הוא שואל אותה. כן, מה אתה אומר? לא, 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 אני אסביר. לפי הרמב״ם, האדם הוא המרכז של כל העולם שמתחת לגלגל הירח. כל מה שיש תחת גלגל הירח, האדם זה המרכז של זה. והאדם יש לו מטרה להידבק במה שלמעלה מגלגל הירח דרך השכל הפועל. בסדר? זה מובן. זה מספיק לי כאדם. עכשיו תשאל, למה ריבונו של עולם צריך את כל השכלים ואת כל הגלגלים וכדומה? זה... או שתגיד שאתה לא יודע, או שאין תכלית לשאלה הזאת. בסדר? יש שתי אפשרויות לקרוא ברמב״ם. כן, מה אתה אומר? אי אפשר להבין שום דבר במוחלט, אבל אתה יכול להבין במסגרת מסוימת שהיא העולם של האדם, דיינו מה שיש מתחת לגלגל הירח. והרמב״ם כבר לימד אותנו בהקדמתו לסדר זרעים, שכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל אדם אחד. מספיק אדם אחד חכם וטוב, זה שתי התכונות שהרמב״ם אומר, והיה בשביל זה כדאי לברוא את כל העולם כולו. בשביל אדם אחד היה מספיק. אם יש עוד, עוד יותר טוב. אבל אפילו אחד, זה מצדיק כבר את כל קיומו של העולם. אדם אחד חכם וטוב. של העולם התחתון. של העולם התחתון, לא, של הבריאה התחתונה. כלומר, הרמב״ם מחלק בתוך העולם בין שתי מציאויות. העולם שתחת גלגל הירח, שאנחנו התכלית של העולם התחתון הזה, ויש העולם שלמעלה מגלגל הירח, שזה הרמב״ם אומר, אל תבקש לדעת. הוא למד אסטרונומיה כדי להגיע מזה למסקנות שיוכיחו את מציאות השם. כן, כי הוא סבר, כי הרמב״ם סבר, כי הרמב״ם סבר שידיעת האסטרונומיה יש לזה השלכות פילוסופיות על ידיעת האמת. כן, מה אתה אומר? למה? פשוט בגלל שרציתי לגמור את המשפט שלי, אז הוא, אתה כבר לא יודע מה להגיד?
לא, אני הבנתי מה שאתה אומר, אני לא רוצה לקבל את זה, אבל אני רוצה לקבל את זה בסטטיות.
למה? אז אתה שואל, רגע, אז בוא, תקבל תשובה קצת מורכבת. אתה שואל שאלה יפה. אם הרמב״ם סובר שאדם הוא מרכז העולם התחתון בלבד, אז למה הוא למד אסטרונומיה? עד כאן שאלתך. תשובה, כי על ידי האסטרונומיה הוא יקבל ידיעות שיוכיחו לו את מציאות האלוהים. אוקיי? זה תשובה טובה, לא? לדעתו זה מוכיח את מציאות האלוהים. פשוט. רמח"ל, לעומת זה, לא סובר כך. אצל רמח"ל יש עולם מאוחד. האדם הוא חלק ממכלול של כל הקוסמוס כולו, של כל ההוויה כולה, ולכן יש קשר ישיר בין תכלית חיי האדם לבין תכלית קיום העולם. עד כאן מובן לך?
מה הסברה של הרמב״ם
לעשות חילוק? הרמב״ם עושה חילוק מסיבה פשוטה. הוא רואה שהעולם מחולק לשניים. יש עולם רוחני ויש עולם גשמי, והוא רואה שהאדם מסובך הרבה בגשמיות. אז הוא אומר, איך יכול להיות שהיצור הזה, הג'וק הקטן הזה, יהיה תכלית כל המציאות? נכון, כי הרמב״ם סובר בעקבות הפיזיקה הישנה שיש הבחנה בין העולם התחתון לעולם העליון, אפילו מבחינה פיזיקלית. כן, בבקשה. אנחנו לא לומדים עכשיו מורה נבוכים, שיהיה ברור. אני הזכרתי את הרמב״ם רק בדרך אגב. כן, מה?
אם התכלית הייתה ידועה לנו, יכול להיות שזה היה
לא, ממש לא. הידיעה של דברים איננה פוגעת בבחירה החופשית. אני יודע, ועכשיו אני יודע איך לבחור. זהו. אבל הבעיה זה נורא אכזרי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני לא יודע את תכלית העולם, ואומרים לי תבחר, על פי מה?
זה
מתברר
במהלך ההיסטוריה, לא?
יכול להיות, אבל אז, ואז זה מפסיק להיות בחירה, אתה אומר. כלומר, ככל שידע יותר, יש לי פחות בחירה. ככה אתה אומר. יש מה לדון בזה. למשל, הרמח"ל סובר שאם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא מעולם. ככה הוא סובר בדרך עץ חיים. זו מחלוקת קדמונים אגב, זה לא התחיל מרמח"ל. אבל הרמח"ל הוא בצד שאומר, אם אני יודע ממש את הכל, אני לא יכול לחטוא. אבל יש בחז"ל ביטויים קצת שונים, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו למשל. כן? טוב, בכל מקרה, אנחנו עסוקים כאן בשאלה של תכלית הבריאה. לדעת רמח"ל יש תכלית לבריאה ולא עוד, אלא שאנחנו יכולים לדעת מהי. כן, מה אתה אומר? אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. אני בינתיים בכותרת. אני בכותרת של הפרק שנקראת בתכלית הבריאה, ומזה למדתי שיש תכלית. בסדר? מהי התכלית? כשאני אקרא, אני אדע. בסדר? יש בספר מאמרי הראייה, פולמוס בין הרב קוק לבין הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ, היה תלמיד חכם גדול, וגם דוקטור, כמו ששמו מעיד עליו. הוא היה גם היסטוריון, חוץ מזה. הוא כתב ספר נפלא בהיסטוריה, הנקרא ימי ישראל, ובאחד מהכרכים הוא כותב על הרמב״ם, שהרמב״ם סטה מדרך היהדות הקלאסית, בין היתר, אחד הטענות שיש לו על הרמב״ם, זה שהוא אמר שאין תכלית לבריאה. וזאת נטייה יוונית, אומר דוקטור יעבץ, והרב קוק משיב לו בחריפות. הרב קוק אומר, מה פתאום, איך אתה מדבר, זה לא נכון. אלא, שהשאלה אם האדם הוא תכלית העולם או לא, היא שאלה שקשה לפותרה על פי צד אחד בלבד, כי יש צד לומר שאדם הוא מרכז הבריאה, ויש צד לומר שהוא לא מרכז הבריאה. הצד לומר שהוא מרכז הבריאה, זה בגלל שכאשר האדם יודע שהוא מרכז הכל, זה מטיל עליו אחריות אדירה. כי אם אני מצליח את החיים שלי, הצלחתי את כל הבריאה כולה. אם אני נכשל, הכשלתי את כל הבריאה כולה. אם כן, זה אחריות עצומה, יש לזה השלכה מוסרית רצינית מאוד. מצד שני, זה נותן לי גאווה חבל על הזמן. אני תכלית הכל. גאווה. לכן אומר הרמב"ם, אומר הרב קוק, יש צעד גם לכיוון ההפוך. נאמר, האדם הוא לא מרכז הבריאה. אתה סך הכל אבק דק. שום דבר, אטום אבוד בתוך גלקסיה אדירה. מה זה נותן לי? ענווה. אבל מה זה גם יכול להביא לי? ייאוש. לכן אומר הרב קוק, לפעמים יש חשבון להדגיש את מרכזיות האדם, לפעמים יש ערך להדגיש את היעדר מרכזיותו. ומאחר ויש גם לזה וגם לזה השלכה מוסרית, אם כן, שניהם נכונים. כן, בדיוק. כן, יפה. אבל העניין הוא שהרב קוק כאן מגלה לנו איזה עיקרון מדהים, והוא שמה נקרא אמת? מה שמוסרי. ואם יש מוסר לכאן ומוסר לשם, אז האמת היא דו-ערכית. מדהים. מאיפה הרב קוק לקח את הרעיון הזה? מובן את השאלה שלי? כן, הרב קוק אומר, אתה רוצה לדעת מה האמת? מה שמוסרי זה האמת. וואו, איזה מנהל לך הקריטריון הזה. כן, מה אתה אומר? לא הפוך, לפי הרב קוק זה בדיוק הפוך. הקריטריון לאמת זה המוסר. זה משהו מדהים, נכון? צריך להבין מאיפה הוא לקח את זה. למה לא הגיוני? לא, 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 לא. צריך לתת הגדרה למוסר. לפי הגדרה שניתן למוסר, נוכל גם להגיע לאמת. כמו שאם תגיד לי שהאמת קובע את המוסר, אז אני אשאל לך מה זה אמת. אותו דבר, אם אני אקרא שהמוסר קובע את האמת, אז תשאל אותי מה זה מוסר. בכל מקרה תצטרך הגדרה. בסדר? אז השאלה מאיפה מתחילים? לפי הרב קוק, נקודת המוצא היא המוסר. בסדר? כן, בבקשה. אתם דתיים נורא. זאת אומרת, אתם החלטתם שיש מוסר אלוהי, מוסר טבעי וכדומה. ואני שואל אתכם, מניין לכם זאת? לא, יש מוסר, נקודה. מה? אני לא יודע מה מוסר, צריך לראות מה נקרא מוסר בנצרות, מה נקרא מוסר ביהדות. אז צריך לראות מה נקרא מוסר ביהדות. בסדר? יש איזו תשובה אגב. כן, מה אתה אומר?
איך אפשר לצמצם את המושג אמת, מושג אבסולוטי, מושג של מוסר,
שזה משהו מתפתח? אולי הפוך. אדרבה, המושג של אמת הוא מושג מאוד כפוא. איך אתה יכול לדעת מה אמת? לעומת זה, מושג של מוסר, אתה כן יכול לדבר. יכולה להיות הגדרה למוסר. האמת, תראה, המושג של אמת, סליחה שאני אגיד דברים קשים, המושג של אמת הוא פיקציה. כי הרמב״ם אומר, הדבר היחיד שהוא אמת זה הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה יחסי. וכיוון שאת הקדוש ברוך הוא אתה לא מכיר, אז אתה לא יודע מה האמת. אתה יודע מה זה להאמין, אמונות. רבים של אמת, אמונות. כן? מה אתה אומר? זה גם שאלה, בסדר. בינתיים אני עוד לא פותר לכם את כל השאלות האלה, כי אני לא יכול לפתור 1,000 שאלות בבת אחת. אני בינתיים רק לוקח כהנחת יסוד את מה שהרב קוק אומר, וזה דבר מפתיע מאוד, שאת האמת אנחנו קובעים לפי מה שמוסרי ולא הפוך. בסדר? וזאת שאלה מאיפה הרב קוק יגריל את זה. מובן את השאלה? אחלה שאלה, לא? טוב, רוצים תשובה? הרב קוק לקח את זה מהשקפתה של היהדות הכוללת, והיא שמקור העולם הוא... מה מקור הבריאה? לא, מה פתאום? מי זה אלוהים? לא, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא? מה, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לקח חתיכה מעצמו ועשה מזה עולם? באמת. מה אתה אומר? העין. נדייק יותר פשוט, רצון השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם. שאלה קטנה. הפעולה הזאת לפי היהדות היא פעולה רצונית או הכרחית? רצונית, הקדוש ברוך הוא רוצה בורא, לא רוצה לא בורא, נכון? פעולה רצונית היא נכללת אוטומטית במסגרת של המוסר, בטוב והרע. אם אין רצון, אין חירות, אין מוסר. האבנים שנופלות על מישהו ומועחות לו את המוח אינן רשעות, והגשם שמגדל את החיטה איננו צדיק. ברור? כי אין להם ברירה. אנחנו מדברים על מוסר ברגע שיש רצון. וכיוון ש, ומכיוון שהיהדות לוקחת כהנחת יסוד שהעולם בכללו הוא תולדה של פעולה רצונית, זה אומר שכל הקוסמוס כולו, כל ההוויה כולה, צריכה להיות נידונה דרך נוסחה מוסרית. עד כאן מובן מה שאני אומר? זה הפוך לגמרי מהתפיסה היוונית. אני רוצה להסביר את זה רק רגע. מעשה שסיפרתי אותו מספר פעמים, על שני בחורים שיושבים על ספסל בסדרות המירים. מכיר את הסיפור? עם הבננה, בוודאי. נכון? מכירים את הסיפור עם הבננה? באמת. על מי אתה עובד? כן? אבל זאת באמת השאלה האמיתית. כן? אם עובר צדיק ליד שני בחורים שיושבים על ספסל בסדרות המירים, אחד יהודי והשני יווני. עובר צדיק, מחליק על קליפת בננה שעובר את הרגל. אומר היהודי, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק. צדיק וירא לו. אז למה קליפת הבננה לא התחשבה בעובדה שצדיק דורך עליה? בסדר? מה אומר היווני? אתה אידיוט. אתה לא מבין שיש חוקות הטבע. ואפשר דווקא להסיק ממה שראינו עכשיו, שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, אפשר להוסיף בסוגריים, הן צדיק, הן רשע, אם אתה רוצה, שובר את רגלו. זאת אומרת שעבור היווני אין קושיה מזה שהבריאה פועלת שלא על פי נוסחה מוסרית, בעוד שעבור היהודי זה קושיה. מה תהיה התשובה? זה שאלה אחרת. אבל קודם כל יש פה קושיה. איך יכול להיות שהצדיקים סובלים? מי אמר שהצדיק לא צריך לסבול? הרי יש חוקת הטבע, מה אתה רוצה? עד כאן מובן? ולכן הנחת היסוד היא שחייבת להיות נוסחה מוסרית כוללת. לכן אומר לך הרב קוק, אם זה יותר מוסרי לומר שאדם מרכזי, זה מה שיהיה. יותר מוסרי להגיד שהוא לא מרכזי, זה מה שיהיה. רצית להגיד משהו, אתה, עם הכיפה. לא, בסדר. אוקיי, כן. אם אני, למשל, אם הגשם מגדל את החיטה בשדה שלך, האם נאמר שהגשם צדיק או נדיב? לא, למה? כי אין לו ברירה. לעומת זה, אם מישהו שרואה שהשדה שלך צריכה מים, והוא תורח ומביא מים, נאמר עליו שהוא נדיב, נכון? כי זאת פעולה רצונית. פעולה רצונית מניחה את האפשרות של מוסריות. מובן? או מוסר או טבע. אם אני אומר שהמציאות בכללה זאת אמת שהיא תולדה של פעולה רצונית, יוצא שהרצוניות עומדת בראשית כל המציאות, ואז כל המציאות היא מוסרית. אם אני אומר שמקור כל המציאות זה בפעולה רצונית, זה בפעולה מוסרית, אז זה אומר שכל המציאות כולה היא כלולה בנוסחה של המוסר. לעומת היוונים שסבורים שהמוסר זאת המצאה של האדם, ובמיוחד של החלשים כדי להגן על עצמם. כן? מה אתה אומר? זה שאלה נפלאה. מי אמר שאין קריטריון למוסר? יש קריטריון למוסר. אז אני אגיד לך אותו. השאלה אם תהיה מוכן לקבל מה שאני אומר. בסדר? הרב קוק למשל סבור שהקריטריון של המוסר זה מה שמוסיף חיים הוא מוסר, מה שלא מוסיף חיים הוא, כלומר, הוספת החיים זה הטוב, המעטת החיים זה הרע. אגב, גם הרמב״ם יש לו כיוון כזה, הוא אומר שמה שכתוב, וירא אלוהים כי טוב, טוב זה עצם הקיום. כן? אז זה קצת קרוב לרב קוק. זה יפה. עכשיו, מכאן ואילך יש לך הרבה בעיות, כי לפעמים פעולה שנראית המעטת חיים היא המוסיפה, ולפעמים ההפך. בסדר? אבל זה כבר שאלה של, של מימוש של העיקרון. בסדר? עכשיו, אפשר גם להיכנס יותר לפרטים, שביהדות, אחדות המידות היא הוספת החיים. דהיינו צדקה ומשפט. בנצרות, למשל, החליטו שהצדקה היא הערך המוסרי היחיד, והמשפט זה בדיעבד. כן? אז במובן הזה יש הפרה של האיזון המוסרי בנצרות, ואילו היהדות סבורה שההרמוניה בין שניהם היא המוסר. למשל, כן? יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אני חושב שזה נותן לנו כיוון. טוב, מה קרה? טוב. אז מתוך כך אנחנו מגיעים לדברי רמח"ל, שרמח"ל כן טוב, אז נגיד נעצור כאן להפעם, שלום.